היום אנחנו נאמר בחורות דף י"ד, אנחנו נתחיל מהמשנה, לפני שנתחיל קצת מילות רקע. יש מה שנקרא, דיברנו כבר על המושגים קדושת עמים וקדושת הגוף. קדושת עמים זה משהו שהשווי הכספי הוא קדוש, אבל החפץ עצמו אינו קדוש. ויש משהו שנקרא קדושת הגוף, שהגוף של הדבר קדוש, ואם כן, כשרוצים להוריד את הקדושה לפדות, עדיין יש דברים שנשארים. אז המשנה שלנו מתחלקת לשניים. הם מדברים על שני סוגים של הקדש. יש דברים שקדושים קדושת הגוף, ואז נפסלים, ואז צריך לבדות אותם. ויש דברים שהיו פסולים מלכתחילה, ולכן כשהקדישו אותם, הם לא קדושו קדושת הגוף, אלא רק קדושת המין. אז בואו נתחיל ונראה ונדבר על החילוקי דינים ביניהם. כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, חייבים בבחורה ובמתנות, okay, נפסיק לרגע, כל דבר של הקדש שהיה, בוא נגיד, בהמה שמקדשים למזבח, ויש מום אבל לפני שהקדישו את זה על המזבח, זאת אומרת שכבר מלכתחילה לא היה יכול להביא על המזבח, ואז נפדו, פודים את זה, ברגע שנפדו, הם יוצאים לחולים בעצם, ולכן דברים שלא שייכים להקדש, או דברים שסליחה, חייבים ספציפית, שקשורים ספציפית למשהו של הקדש, לא קשורים בכלל. זאת אומרת, דבר ראשון, חייבים בבחורה ובמתנות. גם בחורה, גם בחור, אין דין בחור על הקדש, כי שתי סיבות, רשי בחולים קופלמד, כותב שהסיבה שבגלל ש... אין קדושה חלה על קדושה, וזה כבר הקדש. ואם כן, כשהבחור נולד, זה כבר הקדש מראש, אז אין עוד קדושה. ולפי תוספות, בחור זה דין על ישראל, כמו שראינו אתמול, אבל זה לא דין למקדש. והבהמה הזאת כבר שייכת למקדש ולא שייכת לישראל. גם מתנות כהונה למדנו שהם לא שייכים בהקדש. יש דברים אחרים שהכהן מקבל בהקדש, ולכן חייבים בבחורה ובמתנות, כי הם כבר יצאו לחולין, כל הדינים של הקדש לא רלוונטיים. ויוצאים לחולין לגזז ולעבד. עוד דבר שאם יש משהו שקדוש קדושת הגוף, כשפודים אפשר לאכול את זה, אבל אסור לגזוז ולעבוד. אבל בדברים האלו, בגלל שהם רק היו קדושת דמים ופדו אותם, אז הם חולין גמורים, מותר לגזוז, מותר לעבוד עם הבהמה. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, יש לזה קצת צליל יפה. הוולדות והחלב שלהן מותר אחרי הפדיון. שוב, זה דברים שאסורים כשהם עדיין הקדש, אבל ברגע שפודים כבר אין איסור עליהם בכלל. נגיע לזה יותר בגמרא. והשוחטם בחוץ פטור, שחיטת קודשים בחוץ, מחוץ למקדש או למשכן, אסורים. אבל במקרים האלו הם מותרים, כי שוב, הם חולין גמורים, ואין עושים תמורה, ואם אני מנסה להמיר אותם בבהמה אחרת, אין דין תמורה נוהגת בהם, דין תמורה זה, אם יש לי משהו של הקדש, קדוש של ללכת לה על המזבח, ואני אומרת, במקום הבהמה הזו אני מעדיפה בהמה אחרת, ואני מחליפה, גם הוא תמורתו יהיה קודש, שניהם קדושים, שניהם צריכים לקרב על המזבח. אבל במקרה הזה, בגלל שכבר יצא לחולין, אז לא עושים תמורה. ואם מתו, ייפדו. ואם הם מתים לפני הפדיון, אז כבר אפשר לפדות אותם אפילו לאחר המיטה. נראה אחר כך שדווקא בקדושת הגוף אי אפשר, ונראה את הסיבות למה. חוץ מן הבחור ומן המעשר. כל זה שייך בכל הקדש. אוקיי, התחלנו עם כל הקדשים, או כל הקודשים, כל דבר של הקדש, חוץ מבחור ומעשר, שבשניהם זה יוצא מן הכלל, שאפילו אם זה ברמו מההתחלה, okay, כל אחד לסיבות אחרות, בחור בגלל שהבחור קדוש מרחם, וקדוש אפילו אם יש בו מום, כתוב גם בתורה, ואם כן, הדינים האלו שייכים גם בבחור שהוא ברמו מההתחלה, והמעשר... יש בפסוק במעשר כתוב, מופיע ברשי כאן באמצע דיבור המתחיל חוץ מן הבחור והמעשר, כתיב לא יבקר בין טוב לרע. זאת אומרת, רשי אומר, זה משמע בין טעם ובין בעמום. טוב ורע, טוב זה טעם ורע זה בעמום. אוקיי, ולכן עדיין במעשר בהמה צריך לקחת את כל הבהמות שהן בעלות מום ולהעביר אותן תחת השבט, ויכול לצאת שהעשירי הוא בעל מום, וגם לבחור וגם למעשר הם קדושים, זה רק עניין שלא יכולים להקריב אותם על המזבח, אז במקום זה, זה הולך, כן, כל אחד לפי ההלכות שלו, כן, בחור הולך לכהן לאכול, הוא יכול לשחוט את זה איך שהוא רוצה, לא חייב במקדש, וכל המשפחה שלו יכול לאכול את זה. ומעשר, המעשר פשוט צריכים להקריב בירושלים, ואז אפשר לאכול את הבשר בירושלים, אז במקרה הזה פשוט לא מביאים את זה בתור קורבן, אבל אוכלים בירושלים. אז הם יוצאים מן הכלל. עכשיו מגיעים לקטגוריה השנייה, שגם תקפים לגבי בחור מעשר שהיה להם מום מההתחלה, ובשאר הקודשים, כל שקדם הקדשן את מומם, קודם היה הקדש, הקדיש למזבח, ואז נפל במום, או מום עובר להקדשן, או שהיה מום לפני שהקדישו, אבל זה היה מום עובר, זאת אומרת שלא פוסל את הבהמה למזבח, ולאחר מכן נולה מהם מום קבוע, ואחר כך, אחרי ההקדש, נולה מום קבוע. ונפדו, ואז פדו אותם, פטורים מן הבכורה ומן המתנות, עדיין הפטור של בכורה ומתנות תקף, ואינן יוצאים לחול לגזז ולעבד, אסור להשתמש בזה לגזיזה ועבודה, ולדם בחלבן אסור לאחר פדיונם, גם לאחר פדיון הולדות אסורות, והחלב שיוצא משם גם אסור. והשוחטם בחוץ חייב. מי ששוחט את זה בחוץ הוא חייב, כי עדיין יש לזה קדושה, ועושים תמורה, אם מישהו רוצה להמיר, אז הוא תמורתו יהיה קודש, ומתו יקבל. ואם הוא מת, אז צריכים לגבור אותו, כי בעצם אי אפשר לעשות לפדות. למה אי אפשר לפדות? אמרתי שנגיע לזה בחלק הזה. אי אפשר לפדות כי צריך העמדה והערכה, כתוב בפסוק, כדי לעשות פדיון, והעמיד את הכהן לפני הכהן, והעריך הכהן אותה, ולכן צריך להעמיד אותו כדי להעריך, וזה אי אפשר לעמוד. אוקיי? ואז יש לשאול גם בחלק הראשון של המשנה, אי אפשר לעמוד, אבל אומרים ש... נראה את זה במחר, כי זה רק מגיע בסוף הדף הזה, שלא נגיע לזה היום, אבל שיש על זה מחלוקת, האם זה תקף לגבי קדושת עמים, ורבי שמעון דורש מהעריך הכהן אותה, שרק אותה, רק מה שקדוש קדושת הגוף, ולא מה שקדוש קדושת עמים. עוד סיבה זה ש... הפסוקים שדיברו על פסולי המוקדשים, שזה הפסולים על בשר תאווה, מי שרוצה לאכול בשר ולא רוצה להקריב וכו', והרבנים מסבירים שהפסוקים האלה מדברים דווקא על פסולי המוקדשים, זאת אומרת, החלק השני של המשנה שלנו, מה שקדוש קדושת הגוף ונפסל, ואז כתוב שאפשר לאכול, כן, אפשר לסבוח כדי לאכול, הם דורשים שרק אפשר לסבוח כדי לאכול, אבל זאת אומרת שאפשר לפדות אותם לאכילה, אבל אי אפשר לפדות אותם לא לצורך אכילה, כאילו לצורך אחר. וכאן, ברגע שהבהמה מתה, אז כבר אי אפשר לאכול, כי לא שחטו, ולכן אין שום דבר שאפשר לעשות, ואי אפשר לפדות אותו. כאילו, זה שמאפשרים פדיון, זה רק בתנאי שאפשר לאכול את הבשר. וזה שוב, זה רק שייך לפסולי המוקדשים, והקטגוריה הראשונה שראינו זה רק קדוש קדושת הגוף, זה לא מה שנקרא פסולי המוקדשים. אוקיי, הגמרא עכשיו חוזרת לחלק הראשון של המשנה. טעמה דנפדו. כל הסיבה ש, אוקיי, הולכים לדברים הראשונים, כל הקודשים שנפל מום קבוע להקדשן ונפדו, חייבים בבחורה ובמתנות. אז אומרים, טעמה דנפדו. הלא נפדו, פטורים מן הבחורה ומן המתנות. כסבר, קדושת עמים מדחם מן הבכורה ומן המתנות. דווקא בגלל שנפדו. אבל אם לא נפדו, מה אפשר להגיד? הם עדיין פטורים מן הבכורה ומן המתנות. למה? אומרים שהתנה של המשנה כנראה סובר שקדושת עמים מדחם מן הבכורה ומן המתנות. דווקא לעניין הזה, לא רק קדושת הגוף, גם קדושת עמים דוחם מן הבכורה ומן המתנות, אבל רק בתנאי שיש על זה עדיין קדושת עמים. ברגע שפודים, אז כבר אין קדושת דמים. מה שאין כן בקדושת הגוף, שקדושת הגוף תמיד יש אפילו אחרי הפדיון. ויוצאים לחולין, תאמה דנפדו, אז גם כאן אומרים. הסיבה שמותר בגזעב עבודה זה בגלל שנפדו. הלא נפדו, אסירי בגזעב עבודה. כן? אם לא פדו אותם, כשהם עדיין עם קדושת דמים, אסורים בגזעב עבודה. מסייע אלה רבי אלעזר, הם טוענים עכשיו שכנראה זה תומך, או זה יתמוך במה שרבי אלעזר אמר. ואמר, קודשי בדק הבית אסורים בגזעב עבודה. הוא אומר, גם משהו שנקדש קודשי בדק הבית, שזה קדושת דמים, אסורים בגזעב עבודה, כמו שבמשנה שלנו זה קדושת דמים, וזה אסור בגזעב עבודה, כל עוד שלא פדו. אבל אמרי, לא קדושת דמים, לא, אומרים לא, זה לא נכון, שני הדברים הם לא אותו דבר. כי קדושת דמים למזבח, המקרה שלנו זה משהו שנקדש קדושת דמים למזבח. יש שני, כאילו, יש משהו שקדוש לבדק הבית, וזה תמיד קדושת דמים, אבל קדושת דמים יכול להיות גם שקדישו למזבח, okay? אפילו אפשר להגיד, החמור הזה הוא קדוש למזבח. עכשיו, ברור שהכוונה לא שאני אביא את החמור הזה למזבח, אבל זה שאני רוצה שהשווי שלו ילך למזבח. אז גם כאן הוא לקח בעמום, והוא קדיש את זה למזבח. עכשיו, אי אפשר להביא את זה למזבח, ולכן רק קדוש קדושת דמים. אבל אומרים שזה שונה ממשהו שאני אומרת, זה קדוש הקדש לבדק הבית. שם אין שום סיבה, או לפחות לפי המשנה שלנו, לא ברור ששם אנחנו גם נעשר בגזעב עבודה, ללא פדיון, כי אולי רק כאן, למה? קדושת דמים למזבח, חוד מחלפה בקדושת הגוף למזבח, ולכן גזרו בהו רבנן. הרבנן גזרו במקרה של קדושת דמים למזבח, כמו המקרה שלנו, שאני מקדישה בהמה עם מום למזבח, שזה רק קדושת דמים, אבל אז אם אני מתירה את זה בגזעב עבודה, אולי אנשים יחשבו שגם משהו שקדושת הגוף למזבח יהיה מותר בגזעב עבודה, ולכן גזרו, אבל קודשי בדק הבית שהם לא קשורים בכלל, לא, אולי לא, ולכן המשנה לאו דווקא יתמוך במה שרבי אלעזר אמר. ולדם וחלבן מותר. החידמי, מה המקרה של הוולד? אילם הדאי אבר והתיילד לאחר פדיונן פשיטה. אם מדובר שאני פדיתי את הבהמה ואחר כך נכנסה להיריון ואחר כך ילדה, ברור, לא צריך משנה להגיד את זה, חולנינו הם חולים לגמרי. אלא דאי אבר לפני פדיונן, כנראה מדובר שנכנסה להיריון לפני שפדו והתיילד לאחר פדיונן, ואז הוולד נולד לאחר הפדיון. כן, ואז אפשר להניח, ולכן אין לזה קדושה ומותר, אבל לפני פדיונן, אבל אם התעבר לפני פדיונן ואז נולד לפני פדיונן, אפשר להניח שאסירי, כן? אז הוולד אסור. עכשיו יש לי, אוקיי, בואו נחשוב על המקרה. הבהמה, יש פה בהמה מום, ואני הקדשתי למזבח, ואני צריכה לפדות, כן? יכולה לפדות, אפשר לפדות, ו... אז נכנסה להיריון לפני הפדיון, ילדה לפני הפדיון, ועכשיו יש לי ולד שגם קדוש כמו האמא, אבל הוולד הוא קצת שונה, כי אין לזה מום. אז הגמרא שואלת, נפדים תמימים או אין נפדים תמימים? האם אני יכולה לפדות את הבהמה לפני שנופל במום, או רק לאחר שנופל במום, את הוולד? אז אומרים, תשמע, כי בדרך כלל לא נפדים תמימים, אבל מצד שני, זה עכשיו יהיה יותר חמור מהאמא, כן? כי האמא אפשר לפדות מיד, ואת הוולד יצטרך לחכות עד שנופל במום. אז תשמע, בוא נאמר מהמקור הבא. המדפיס בעלי מומים קבועים לגבי מזבח, זה המקרה שלנו, מישהו מקדיש בעל מום קבוע למזבח, וילדו, והם ילדו, ימחרו ואין צריכים מום. אפשר למכור אותם בלי שיש בהם מום, שאין קדושה חלה עליהם. כן? אפשר לפדות אותם ולא צריכים בו. למה? כי הם קדושים קדושת הגוף, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. אי אפשר לקחת משהו שהיה קדושת דמים, וזה מוליד משהו שיהיה קדושת הגוף. לא, אנחנו לא מחמירים על הוולד יותר מן האמא, כאילו זה בא מן האמא, אז הכוח שלו בא מהאמא לא יהיה יותר חמור. מכאן אפשר להניח, טעמה שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. אבל לקדיש זכר לדמיו, אוקיי, כנראה כל זה יהיה רלוונטי, רק אם זה רק קדושת דמים. אבל אם יש לנו מקרה שמישהו מקדיש זכר לדמיו, כי במקרה אחר, מישהו מקדיש, אוקיי, כאן יש לנו מקרה הפוך. זה לא שהקדישו משהו שקדושת המים למזבח, אלא הקדישו משהו שיש עליו קדושת הגוף, אבל הקדיש לדמיו. הוא אמר, השווי של הבהמה הזה, אוקיי, זה אייל זכר, רצה לתת את השווי שלו למזבח. עכשיו, הוא משתמש בלשון דמיו, אבל מקדיש את זה למזבח. במקרה הזה, קדוש קדושת הגוף. זאת אומרת, אי אפשר לפדות את הבהמה ולתת את השווי, ולקחת, כן, לפדות את זה על כסף, ולקחת את הכסף ולקנות בהמה, כי הבהמה הזה יכול לעלות על המזבח. ולכן במקרה הזה, קדוש קדושת הגוף. ואז, אם אפשר להניח את זה מכאן, אז אפשר להגיד שזה מסייע לי לרבה, זה מחזק את מה שרבה אמר, כי ספציפית את זה, אמר רבה, דאמר רבה, הקדיש זכר לדמים, קדוש קדושת הגוף. אוקיי, אז כאן אנחנו, הם לומדים שדווקא מדברים כאן על משהו שלא יכול לקרב על המזבח, אבל אם משהו היה יכול לקרב על המזבח, אפילו משתמש בלשון, שהקדיש זכר לדמיו, כן, שימכרנו, ואז יביא עולה עם הכסף הזה, הוא עצמו יהיה קדוש קדושת הגוף ויקרב על המזבח, בגלל שזה ראוי למזבח. והשוחטן בחוץ פטור. עכשיו, רבי אלעזר מתנה חייב. היה לו גרסה שהיה כתוב שם, השוחטן בחוץ חייב. עכשיו, במה יכול להיות מדובר? מדובר על להקריב בהמה בעל מום שפדו, כן, ומקריבים את זה בחוץ, הרי זה חולין, אז בשביל מה יהיה חייב? ומוקלה בבמת יחיד. הוא אומר שמדובר במקרה שהוא רוצה להקריב את הבעל מום על במת יחיד. מה זה במת יחיד? אוקיי, בואו ניתן קצת רקע. לפני בניית בית המקדש היה מותר להקריב גם בבמות. כן, זה מנטרה בכל ספר מלכים, שכרגע, אחרי שהיה בית המקדש, אנשים המשיכו להקריב בבמות והיה אסור. אבל בעצם לפני שהיה מקדש, היה מותר להקריב בבמות, היה את המשכן, במה הגדולה היה במשכן, ואיפה שהמשכן היה, או כשלא היה משכן, גם היה במה גדולה, ששם היו צריכים להביא את החובות ודברים אחרים, אבל נדבות וכאלה היה אפשר להביא על במת יחיד. עכשיו, מה אם אני רציתי להקריב בהמה בעל מום על הבמת יחיד? אז רבי אלעזר אומר, אסור להקריב בעל מום על במת יחיד. דאמר רבי אלעזר, מניין לזבח בהמת בעלת מום בבמת יחיד בשעת יותר במות שהוא בלא תעשה, שנאמר, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה. עכשיו כתוב בפסוק, זה דברים י' ז' פסוק א', לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע, כי תאוות השם אלוקיך הוא. לומדים משם שאסור להקריב בעל מום במזבח. עכשיו מה הבעיה בפסוק הזה? אם אינו עניין לבמה גדולה, זה לא יכול להיות שמדובר על הבמה גדולה. למה? דכתיב, כי בפסוק בויקרא, פסוק כ"ב, כ"ב, כבר כתוב שם שאסור להביא בעל מום על המזבח. עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלו להשם, ואישת לא תתנו מהם על המזבח להשם. אז שם כבר מוזכר שאי אפשר להביא על המזבח בממה גדולה, ולכן ההזכור השני כנראה בא תנאו עניין לבמת יחיד. אוקיי? ולכן ככה מקור לרבי אלעזר שאסור להקריב בעל מום על במת יחיד. עכשיו הגמרא תציע עוד ארבע אפשרויות שהיה להביא מהאם אינו עניין הזה. נכון שאם אינו עניין להביא על המזבח על במה גדולה, אבל אולי אפשר היה ללמוד משהו אחר. Okay? וכל פעם הם יגידו, או לא, זה לומדים ממקור אחר. אמא, כי שוב, יש לנו שני פסוקים שמדברים על איסור הבאת בעל מום על המזבח. אז אפשר להגיד, אמא, אם אינו עניין לקודשים, תנאו עניין לבחור. כן, אי אפשר ללמוד את זה לקודשים רגילים, אבל אולי אפשר להגיד שהפסוק השני בא להגיד, גם בחור אפשר להקריב על המזבח. למה צריך פסוק מיוחד? סלקא דעתך אמינא, הואיל וקדוש כשהוא בעל מום, בגלל שיש בזה קדושה, להקריב נמי כשהוא בעל מום, אולי מותר להקריב את זה אפילו כשזה בעל מום. כמה שמלן דלא. אבל דוחים את האפשרות הזאת, כי אמרי בחור בהדיקטיב בי, פיסח או עיוור לא תזבחנו. בהקשר של הבחור, כתוב בפסוק, פיסח או עיוור לא תזבחנו, אז אי אפשר להקריב את זה. אם זה בעל מום, אז זה מפורש בפסוק, לא צריך את האם אינו עניין, את הפסוק השני הזה בדברים, ללמד את זה. ואימא, אם אינו עניין לקודשים, תנאו עניין למעשר. אם לא צריך את זה לקודשים, כי כבר ברור מאליו שלא מקריבים קודשים בעל מום, אז אולי כן לומד את זה למעשר בהמה. שוב, הווה מינה, דסך כדעת הווה מינה, הוא איל וקדוש במומו, תכתיב לא יבקר בין טוב לרע או בין רע לטוב, כמו שהסברנו שמעשר בהם עדיין תקף לגבי בעל מום, אז אולי נקרב נמי במומה, אז אולי גם היה מותר להקריב את זה עם המום. כמה שמלן דלו, אז לכן צריך את הפסוק בדברים, לא תסבך עם מום, ללמד על מעשר ושוב לא ללמד על במת יחיד. אמרי, לא, אומרים כך, מעשר נמי, כמר העברה מבחור. זה דורשים מגזירה שווה, יש אותם מילים לגבי מעשר, אותם מילים לגבי בחור. אם בחור לא מקריבים, גם מעשר לא מקריבים. גם זה הגיוני, כי בחור יותר קדוש ממעשר, כי בחור קדוש מרחם. אז ברור, אם בחור לא מוקרב, ואומרים גם מעשר לא. אפשרות שלישית, אמא, תנאו עניין לתמורת קודשים. תסחת, אוקיי? אולי זה בא ללמד ש... אם עשיתי תמורה, וכן, לקחתי בהמה הזאת במקום בהמה אחרת, והבהמה השנייה יש לו מום, אולי אני יכולה להקריב את זה. דסוק הדעתך אמינה, מה אהב אמינה? הועיל וקדושה כשהיא בעלת מום, תכתיב לא יחליפנו ולא ימיר אותו, וגם שם כתוב, המשך, טוב ברע או רע בטוב, כן, אפילו אם לוקחים בהמה פרק, לא טובה, כן, בעל מום במקום בהמה טובה, אז אולי היינו חושבים, קרבה נמי כשהיא בעלת מום, כמה שמלן דלו, ולכן צריך את הפסוק הזה להגיד לא. אז המקרא, לא, יש פסוק אחר, והיה הוא תמורתו, בגלל שכתוב הוא תמורתו יהיה קודש, מקיש תמורתו לא, התמורה שלו יהיה בדיוק כמו שהוא. מה הוא בעל מום לא? כמו שהקורבן העיקרי, אם זה בעל מום, לא, אי אפשר להקריב אותו, אז אף תמורתו בעל מום לא. כן, בגלל שהכוח שלו רק בא מהקורבן עצמו, בקורבן אי אפשר להקריב בעל מום, אז גם ברור שהתמורה אי אפשר. מתחיל לרבי זירא, שאלה רביעית, אימא תנאו עניין לבלדות קודשים. תסלח דעת החמינה, הועילו קדושים כשהם בעלי מומים אגב אימן, כשהם בעלי מומים נמי קרווה, כמה שמלן דלו. מה אם יש בהמה שמולידה ולד עם מום? אז אולי היינו חושבים, כמו שהם קדושים בגלל האימא, ולכן אפילו שהם בעל מום אפשר להקריב אותם, לכן האימא נעניין, כן, הפסוק השני בא ללמד שלא. אמר רבה, לא, גם זה כבר פסקה תנת ברבי ישמעאל, כבר לימד את זה, תנת ברבי ישמעאל מפסוק אחר, רק קודשך אשר ילך ונדרך. תישא ובאת למקום אשר יבחר השם. הדברים האלה צריך להביא בבית המקדש. רק קודשך, מה דורשים מזה? אלו התמורות. אוקיי? התמורה צריך להביא לבית המקדש. אשר יהיו לך, מה זה? אלו הוולדות. כן? בדרך כלל הוויה, כן? שנוצרו ממך. זה ולדות צריכים להביא לבית המקדש. ונדריך, וגם נדריך צריך להביא. אז הקישן הכתוב לנדר. מה נדר בעל מום לא? אף הנינה מבעל מום לא. ולכן, יש לנו דרשה אחרת כדי ללמד שכמו, אז הם... הושבו לנדרים, ונדרים אי אפשר להביא אם הם בעל מום, אז גם הוולד אי אפשר להביא אם הוא בעל מום. כל ההווה מינות כאן זה די מוזר, כי במקומות אחרים בשס ראינו שבעל מום, להקריב בעל מום על המזבח, זה משהו תועבה ואין, אי אפשר לעלות על הדעת שיהיה מותר להקריב דבר כזה בבית המקדש, אז זה די מוזר ההווה מינה שהיינו חושבים שכן, אולי דווקא במת יחיד, אולי אפשר, כן, זה האב המין היחיד שאולי אפשר היה לראות ששם אולי באמת אולי לא ראו בזה קדושה ממש. ואז בא הפסוק ללמדנו, הדרשה שגם בממת יחיד יש קדושה ובעל מום, כאילו זה עדיין במה לקדוש ברוך הוא, ולהביא בעל מום זה פשוט לא נחשב בכלל. כאילו אי אפשר, זה לא בא בחשבון. אוקיי, ממשיכים במשנה. ואין עושים תמורה. מי טיימה? אמר קרא, לא יחליפנו ולא ימיר, כן, צריך את השאר עכשיו, טוב ברע או רע בטוב. עכשיו יש קצת בעיה בפסוק. כן, רע בטוב זאת אומרת אי אפשר להחליף ולשים בהמה גרועה במקום בהמה טובה. אוקיי? אז השדרע בטוב אמרת, אם זה אסור לעשות, ואם עושים זה עדיין קדוש, טוב ברע מבעיה, כאילו האם צריך אפילו להגיד על אם היה כן, אם לוקחים בהמה רעה ומחליפים את זה לבהמה טובה, אי אפשר לעשות את זה. אלא לכם, מה זה טוב ברע? טוב מעיקרו עושה תמורה, רע מעיקרו אין עושה תמורה. כנראה הכוונה טוב ברע זה להגיד, אם זה טוב מעיקרו, אז זה עושה תמורה. אבל אם זה רע מעיקרו, אם זה היה בעלמו מההתחלה, אז אין דין תמורה נוהגת בו בכלל. בגלל שזה לא היה אפשר להביא על המזבח, אז אין דין תמורה אם שמים משהו במקומו. אוקיי, נפסיק כאן להיום ונתחיל מהנקודותיים מחר.